טוב, ערב טוב, שלום לכולם. שומעים אותי היטב?
כן.
יופי. אנחנו מאוד שמחים, שמח לראות אתכם כאן, ושמח להיות בשיעור השני על שמיטה, כאשר השיעור הראשון עסק יותר ביסודות השמיטה. היום נדבר בעזרת השם על הגינה בשמיטה ועל הכנת הגינה בשמיטה, וננסה לדבר קצת גם על הציצים בבית. אני רוצה לפתוח ולהגיד שיש טעות הרבה פעמים בקרב אנשים. בא אליי מישהו ואמר לי, בוא תראה גינת שמיטה. והוא מראה לי גינה מוזנחת, הכל מטפס אחד על השני, בלגן. אומר, תראה, גינת שמיטה. אמרתי לו, תראה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בגינה שלך, אבל אל תקרא לזה גינת שמיטה. אמר לי, למה? אמר לו, תשמע, יש לנו כללים בהלכה, שעם הכללים האלה אפשר לעשות גינה יפה, גינה טובה, ולהקפיד על כל הלכות שמיטה. אנשים בטעות חושבים שמהדרין שווה אומלל, שווה מסכן, שווה מוזנח. זה לא נכון, יכול להיות מהדרין, ולהיות יפה, ולהיות מטופח, וזאת המטרה שלנו. המטרה שלנו היום היא לראות איך אפשר לשמור על הגינה, על הציצים בבית, בצורה יפה בשמיטה, שמצד אחד נשמור על כל הלכות שמיטה, ומצד שני עדיין הגינה תישאר יפה. אני אשתף אתכם במצגת. אתם רואים את המצגת, נכון? טוב. יש לנו ארבע מלאכות שאסורות מן התורה, ועוד אחת. יש לנו זריעה. אסור לזרוע או לטעת. יש לנו איסור זמירה. כלומר, אסור לחתוך ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. מותר לך לקטוף ענפים, אם אתה רוצה לעבור למשל, אבל אסור לך לקטוף אנשים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. יש לנו איסור קצירה, ואיסור קצירה, כלומר אסור לקטוף. אנחנו ביארנו פעם שעברה שאומנם אסור לקטוף, אבל מותר לקטוף בכמות ביתית. כלומר, אדם יכול לקטוף מהעצים שלו, או מהעצים של השכן, אם השכן מרשה. יכול לקטוף, כמו שהוא קונה בסופר למשפחה, כך הוא יכול לקטוף. כמות ביתית, ויותר טוב לא לקטוף את זה עם מזמרה, אלא עם מספריים או ביד, בצורה פחות מקצועית. חוץ מזה יש לנו איסור חרישה, שמתי אותו בנפרד, כי הוא מחלוקת, אבל למעשה נוהגים לפסוק שהוא מדאורייתא. ויש לנו מלאכות דרבנן, השקיה, ריסוס, זיבול, דישון, גיזון, תכף נבין קצת יותר את כל הרעיון הזה של מלאכות דרבנן. אם אנחנו מנסים לראות את מלאכות דאורייתא, אנחנו יכולים לראות שיש כאן שתי קבוצות. קבוצה אחת, איסור זריעה ואיסור זמירה, שזה למעשה איסור של הצמחת הירוק. הרי הזכרנו קודם שלזמור זה לחתוך את הענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. זאת אומרת שמדובר על הקטיף. על הצמחה, סליחה. יש לנו קבוצה שנייה שמדברת על הקטיף. לא תקצור ולא תבצור. עכשיו, זה דבר מעניין שהתורה הביאה שתי דוגמאות בכל קבוצה. הגמרא במועד קטן דף ג' שואלת על הדבר הזה. אומרת הגמרא, מיכדי, זמירה בכלל זריעה. ובצירה בכלל קצירה. למה היא הלכתה כתבינו רחמנה, למה התורה נתנה שתי דוגמאות מכל קבוצה? למימרא, דהני תולדות מחייב, האחרינה לא מחייב. אז הגמרא אומרת, זה בא להגיד שרק המלאכות האלה אסורות מן התורה. כל שאר המלאכות לא אסורות מן התורה, אלא מדרבנן בלבד. זאת אומרת שהשקיה וריסוס וניקוש וכיסוח, הכל רק מדרבנן. בדרך כלל לא אכפת לנו מה זה משנה דאורייתא או דרבנן. אבל במקרה הזה יש גמרא מאוד חשובה שמסבירה שיש חשיבות מאוד גדולה לדעת מהם מלאכות דרבנן. אומרת הגמרא, הגמרא בעבודה זרה דפנון, ואלא זיהום, זיהום הכוונה שמורחים שמן, שמן עם ריח רע כדי שמזיקים יברחו, זה מזכיר קצת את הריסוס היום. ואלא זיהום הגיזום קקשי עליהם. מה ישנה זיהום דשרי? ומה ישנה גיזום דאסור? מדוע? שואלת הגמרא, מותר לרסס את העץ שלא יבואו מזיקים? ומדוע אסור לגזום את העץ? אומרת הגמרא, מדמי? זיהום וקומה אילנה, זיהום, כלומר הריסוס נועד לשמור על העץ, ולכן שרי, לכן מותר. גיזום עברוי אילנה, הוא בא לשבח את העץ, ולכן הוא אסור. כלומר, אנחנו רואים שלאוקמה, לשמור על הקיים, מותר. לעברוי, אם אתה רוצה לשפר, אז אסור. למה חכמים התירו לעשות מלאכות דרבנן לאוקמה? אפשרות אחת, עולה מרשי שם, שרי דאית בי משום פסידה. אפשרות אחת להבין, חכמים התירו לשמור על הקיים, כי לא רצו שנפסיד את הגינה שלנו, לכן התירו לעשות מלאכות כדי לשמור על הקיים. אפשרות אחרת, עולה מדברי הריטב"א, שאינו אלא לאוקמי ואלמה, ולא חשיב עבודה. זאת אומרת שחזל מראש לא אסרו מלאכות שהן לא מצמיחות. מדאורייתא המלאכות בקרקע מצמיחות, כלומר או בעץ, זריעה וזמירה. חכמים אסרו רק מלאכות דומות, זאת אומרת הם לא אסרו מראש מלאכה שלא מצמיחה. אם זה לשמור על הקיים, זה לא מותר רק כי יש הפסד. זה מעולם לא נאסר, כי זו לא מלאכה שמצמיחה. ובדרך הזאת, השנייה הסביר החזון איש, נראה דאוק מאילנה, דשר ינו אליו השביט, שתכלית האיסור היא הצמיחה. כלומר, חזל הבינו שרק דבר שמצמיח, רק הוא נאסר. עכשיו, יש כל מיני השלכות לדברים, יש לא ניכנס אליהם כרגע, אני אתן למשל דוגמה אחת, האם יש עניין לפני השמיטה להשתדל לעשות כמה שיותר מלאכות דרבנן לאוקמי, לשמור על הקיים? האם יש עניין לעשות אותם לפני השמיטה? אם אני מבין שכל מה שחזל התירו זה בגלל הפסד, אז אם אתה יכול לעשות לפני השמיטה כך שלא יהיה לך הפסד, ברור שתעשה לפני השמיטה. אם אני מבין שזה מעולם לא נאסר, אז אולי אין בעיה לעשות בשמיטה, זה פשוט לא נאסר. עכשיו בדרך כלל אנחנו משתדלים לעשות לפני השמיטה, אבל בכל אופן זה העיקרון, מלאכות לשמור על הקיים מותרות. יש הרבה השלכות לדברים שדיברנו עכשיו, האם זה כדי לשמור על הקיים או משום הפסד. אני אעזוב אחרי עכשיו את השקופית הזאת, נוכל להתקדם. אני רוצה לעבור לנקודה הבאה. אוקמי פירה או אוקמי אילנה. כשאנחנו עושים פעולות, למשל השקיה, שזו מנחה דרבנן, האם מותר לי לעשות כדי לשמור על הקיים? מה הכוונה לשמור על הקיים? לשמור על הפירות או לשמור על העץ? ואני אסביר. בדרך כלל כדי לשמור על העץ לא צריך הרבה. תן לו קצת מים, קצת דברים, הוא לא יתקלקל. אבל אולי לא ייתן פירות. האם מותר לעשות מלאכה רק כדי שהעץ לא יתקלקל? או שמותר לעשות מלאכה אפילו כדי שיהיו לנו פירות ראויים בשנה זו? זאת השלכה מאוד מאוד גדולה. השלכה מאוד גדולה בעיקר אצל חקלאים, קצת בבית. אומר הרמב״ם, ומפני מה התירו כל אלה? למה החכמים התירו את כל המלאכות האלה? שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה, כמו מלוכה, וימות כל עץ שבה. מדברי הרמב״ם נראה, ימות כל עץ שבה. נראה שכל היתר הוא רק לצורך העץ, אבל לא לצורך הפירות. כך באמת חשב הרב קוק. והרב קוק נימק, והרב קוק אמר, הפירות הרי הם הפקר. אם הם הפקר, אין לך הפסד בהם. כל מה שחזל יתירו זה משום הפסד. ההפסד הוא לגבי העץ, כי אחרת העץ יתקלקל, לא יהיה לך עץ בשנים הבאות. אבל הפירות הם הפקר. הם ממילא לא שלך. אם הם לא שלך, אז אין בזה הפסד. ולכן הרב קוק איתי רק לצורך העץ ולא לצורך הפירות. לעומת זאת, החזון איש אמר שמותר גם לצורך הפירות. החזון איש הבין את הרמב״ם, החזון איש אמר עץ שלא נותן פירות הוא עץ מת. ימות כל עץ שבה, אפילו אם העץ יחיה אבל לא ייתן פירות, זה עץ מת. והחזון איש איתי אפילו לצורך הפירות. איך הוא יסביר את שאלת הרב קוק? הרי הפירות הם הפקר. אומר המהר"ל דיסקין, נכון שהפירות הם הפקר, אבל הפירות שייכים לכלל ישראל. אז הוא משקה ועושה את המלאכות עבור כלל ישראל. זה הפסד של כלל ישראל, לא של האדם היחיד. מותר לו לעשות מלאכות בשביל הפירות, כדי שלכלל ישראל יהיו פירות. טוב, אז הרב קוק לא הכיר את המושג כלל ישראל. ברור לנו שלרב קוק היה גם חשוב כלל ישראל, אבל כנראה שהרב קוק הבין שהתירו רק מלאכות, שהם נזק לשנים הבאות. דברים שהם רק לצורך השמיטה, את זה לא יתירו. ויכול להיות עוד דבר, שזה תלוי בחקירה שהבאנו קודם. יכול להיות שהרב קוק הבין שאוקמי מותר רק בגלל הפסד. אז הוא אומר, פירות הפקר, זה לא הפסד, כי זה הפקר. אולי חזון איש, לשיטתו, הבין שכאשר מדובר על אוקמי, זה בכלל לא מלאכה. וכיוון שזה בכלל לא מלאכה, צריך להתיר את זה גם לצורך הפירות. למעשה, כיוון שמדובר על ספק דרבנן, כי הכל בדין דרבנן, אנחנו נוהגים להקל ולהורות כדעת החזון איש, שמותר להשקות או לעשות מלאכות דרבנן, אפילו אם זה רק לצורך הפירות, בטח כשמדובר על חקלאים. בית פרטי, אולי קצת פחות, אבל בבית פרטי זה לא כל כך השלכה מעשית, יותר השלכה לגבי חקלאים. נקודה נוספת זה השקיה. יש לנו דבר שנקרא בית השלחים, ויש לנו בית הבעל. בית השלחים זה מקום שצריך מים. ולכן, מקום שצריך מים, מותר להשקות אותו. ואומר הרב קרליץ, נראה בעיקר דין עד בית השלחים שמותר להשקות, ולפי זה יתבהר במקום שחזל קבעו, שזה מצב של פסדה. אין צריך לצמצם, וכל שהשדה צמאה למים, מותר להשקות. כלומר, גם כמות גדולה אתה יכול להשקות. אם השדה צמאה, מותר להשקות. אמנם, מי הוא בזמנים שבית השלחין אינה צריכה להשקעה, לכיתר עד ההשקעה, ועכשיו אין השם בית השלחין. כלומר, אם עכשיו השדה לא צריכה מים, אז עכשיו היא לא נקראת בית השלחין, כי היא לא צריכה מים, אז אסור לך להשקות. מה זה אומר כל הדבר הזה? זה אומר שיש להגדיל את המרווח בין ההשקיות. אם אתה משקה כל יומיים, תשקה כל 4 ימים. אבל כל פעם שאתה משקה, אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. אם בדרך כלל אתה משקה כל יומיים, משקה חצי שעה, עכשיו כל 4 ימים אתה יכול להשקות שעה. אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. עכשיו כאן אני רק אבאר, אם יש לכם מחשב השקיה בגינה, אם כיוונתם אותו לפני השמיטה, אז אפשר לכוון כרגיל, אין בעיה. לפני השמיטה אפשר לכוון איך שאתם רוצים, לכוון כרגיל, שישקה לפי מה שאתם רוצים, מעוניינים, אפשר לכוון את המחשב, והוא ישקה את הגינה בדיוק כמו שאתם רוצים. מגיע החורף, אתם סוגרים את הברז, מגיע הקיץ. אז אפשרות אחת, זה לכוון את המחשב עכשיו, כמו שאמרתי, לא כל יומיים, כל ארבעה ימים, או כאילו להגדיל את המרווח ולהשקות יותר זמן. אמנם, אם אתם אף פעם לא נוגעים במחשב, זה רק לפתוח ברז ולסגור ברז, ורוב האנשים אפילו לא יודעים איך לכוון את המחשב, אז מסתבר שיש מקום להרים את הברז, למרות שהמחשב מכוון כרגיל, כי עיקר הדין להקל בזה, אבל אולי עם המרפק, אולי בשינוי להרים, אם יש גוי, גנן גוי שהוא ירים, ואם מכוונים ממש, אז כדאי כבר לכוון כמו שאמרתי, כלומר להגדיל את המרווח בין ההשקיות, ואז כל השקיה אפשר להשקות כמה זמן שרוצים. אני עובר עכשיו לכיסוח דשא. יש כאלה שרוצים להחמיר. הם אומרים, אנחנו נחכה עם הכיסוח. חודשיים, שלושה, רק אז נכסח דשא. אני רוצה להגיד לכם, הגינה שלי בשמיטה נראית יותר יפה מאשר הגינה שלי כל השנים. למה היא נראית יותר יפה? יש לזה סיבה. אם מחכים חודשיים, שלושה, אם לא תכסח את הדשא, יש איזו סיבה חקלאית. זה לא טוב. כיסוח הדשא הוא צורך חקלאי, כי אחרת השמש לא מגיעה למטה, לשורשים. הדשא יהיה צהוב. אם אתה מכסח כל שלושה שבועות, אז הכיסוח הוא רק תספורת. זה לא דבר חקלאי בכלל. להפך, היית מעדיף להגיד לדשא, דשא יקר, תישאר ככה, אל תגדל יותר, לא רוצה שתגדל. אבל מה לעשות, הוא גדל. אתה לא מכסח כדי שיגדל יותר, היית מעדיף שלא יגדל. ולכן, אפשר גם לכסח אחרי חודשיים, זה בסדר. אבל להפך, אני מחמיר, אומר, בואו תכסחו את הדשא כרגיל, כל שלושה שבועות, חודש, לכסח כרגיל, ואז כל המטרה זה רק תספורת, בדבר הזה מותר. גדר חיה, בעיקרון גדר חיה זה גם דומה. אם מדובר על מעבר, שיהיה מקום לעבור וכולי, תמיד מותר לגזום. אבל גם גדר חיה שאתה רוצה ליופי, יש לך איזו צורה כזאת או שישר, בעיקרון מותר, כי זה תספורת. רק צריך להיזהר גם לגבי גדר חיה, גם לגבי דשא, אם מדובר על גדר חיה כזאת עם חורים, ורוצים כל פעם לגזום כדי שיתמלא, אז זה בעיה. אבל אם אין לך מטרה למלא, אולי במקרה זה ימלא וזה יעזור, אבל אין לך מטרה כזאת, אז מותר לגזום כדי שיהיה מעבר, או כדי שתהיה איזו צורה מסוימת וכדומה. אם אני מסכם את הגינה בשמיטה, יש לנו מלאכות דאורייתא. מלאכות דאורייתא ראינו זה הצמחת היבול, זריעה וזמירה. וקטיפת היבול שזה קצירה ובצירה. הוספנו גם חרישה. המלאכות האלה אסור לעשות בשום מקרה. חוץ מקצירה ובצירה שמותר בשינוי, ואמרנו שהכוונה לחמות ביתית, כמו שקונים בסופר, ואם אדם יכול גם מספריים ביד ולא על ידי מזמרה. כל זה מדאורייתא. מלאכות דרבנן. אז יש לנו השקיה וזיבול וניקוש. ניקוש זה עם השורש. כיסוח בלי השורש. ריסוס וכדומה. כל הדברים האלה מותרים כדי לשמור על הקיים לאופן. מה עושים למעשה עם הגינה? אז קודם כל, לפני השמיטה, תסתכלו על זיבול. בדרך כלל, גינה ביתית לא זקוקה לדשן, לזבל במהלך השנה. ולכן יש לזבל או לדשן, כדאי, לא חייבים, לפני השמיטה. יש לנו דשן שמתפרק לאט. זה נקרא איטיי תמס, הוא מתפרק, מתמוסס לאט לאט, שמים אותו לפני השמיטה, והוא מחזיק שנה שלמה. אז כך פתרנו את הבעיה של הזבל, של הדשן, שמים לפני השמיטה, יחזיק לנו לכל השנה. לגבי השקיה, דיברנו, אמרנו הגדלת המרווח בין ההשקיות, ואורך ההשקיה כראוי, וגם אמרנו שאם מכוונים את המחשב לפני השמיטה, הכל כרגיל, אולי אפילו בשמיטה כמו שבארנו. יש לנו את הדבר הבא שזה עשבים שוטים. עשבים שוטים, יש שתי סיבות למה אנשים ירצו להוציא אותם. סיבה אחת, מטרה חקלאית. סיבה אחת, אנשים רוצים להוציא את העשבים, כי מפחדים שזה יהרוס את הצמח. אם מדובר על מטרה חקלאית, צריך לראות על מה מדובר. אם זה הולך להרוס את הצמח, אז זה ממש לאוקמי, יהיה מותר. אבל אם זה לא להרוס, רק לשפר קצת, לתת עוד קצת, אז זה יכולה להיות בעיה. הרבה מאוד פעמים בגינה הביתית, המטרה של עשבים שוטים היא מטרה של נוי. אין לך עניין עכשיו, זה לא בעיה לצמח. הבעיה היא שזה לא יפה, אתה לא רוצה עשבים, זה לא יפה. לפעמים זה בעיה של שריפה, לפעמים זה בעיה של בעלי חיים, תדעי מאיזה גינה. אם מדובר על נוי, או על שריפה, או על בעיה של בעלי חיים, וזה ניכר שזה לא ניכר, כל מי שמסתכל מבין שאתה לא עושה זה בשביל חקלאות, שיהיה יותר טוב, אלא פשוט כי זה לא יפה, אז מותר לנקש עשבים. ואם אפשר, עדיף לכסח אותם, למשל כשאנחנו מכסחים את הדשא, לכסח גם את העשבים, או אם אפשר, אפשר לשים ריסוס, ספרי. הכי טוב לשים ריסוס על האדמה מראש, שהוא מונע נביטה. כלומר, ריסוס כזה שגורם לזה שלא יהיו לנו עשבים שוטים. זה הכי טוב. אבל גם אם יש עשבים שוטים, יש על מה לסמוך לרסס, ואז העשבים מתים אחרי שבועיים, אולי איזה גרמה כזאת, אז גם הדבר הזה אפשרי. אני רוצה להגיד לכם שלמרות שאמרנו שהרבה פעמים מותר לנקש או אולי לכסח כאשר זה לנוי וזה ניכר שזה לנוי, אני אגיד לכם שיש כאלה ששואלים אותי שאלות והם מאוד 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 אוהבים להחמיר בדבר הזה. הם לא רוצים שיקלו להם בניקוש. אתם יודעים מי? אלו חיילי צבא הגנה לישראל. המפקד נותן להם עונש, אומר להם, עכשיו אתם תתקשו את הגינה הזאת, הרסר. הם אומרים, רגע, שמיטה, שמיטה הם לא יכולים לנקש. אז זה עוזר קצת לחיילים, השמיטה עוזרת להם, יש להם קצת פחות עבודות רסר. בניקוש, למרות שאפשר למצוא יתרים, כמו שראינו שכן יוכלו לנקש, אם היו רוצים. כיסוח דשא, אמרנו קודם, שכיסוח דשא מותר ולהפך עדיף לעשות בזמן, וגם גדר חיה בתנאי שהיא מלאה. עכשיו מה קורה לפני השמיטה? אני אעביר אתכם לעוד טבלה בכתב קטן קצת, מקווה שתשרדו את זה. זה עושה לכם חושך בעיניים, זה יותר מדי דברים, אבל אל תדאגו, אני אסביר תכף, זה יהיה קצר, לא תהיה עם זה בעיה. כאשר מדובר, קודם כל אני רוצה להגיד, כדאי לשתול כמה שיותר דברים לפני השמיטה, כדי שתהיה לנו גינה פורחת בשמיטה. אם אדם רוצה לתת עץ מאכל, זה הטור הראשון, גלוי שורש, יש לו פשוט עץ, בלי אדמה, הוא נותן. הוא יכול לתת אותו עד ט"ו באב. עוד שבועיים בערך. למה? אם הוא נוטע אותו לפני ט"ו באב, השנה הראשונה של עורלה תהיה השנה. אם הוא נוטע אחרי ט"ו באב, השנה הראשונה של עורלה תהיה בשמיטה. ואם כך, אנשים יסתכלו אחרי כמה שנים, יגידו, רגע, רגע, איך זה יכול להיות שעכשיו הוא עושה נטע רווי? הוא נטע את העץ בשמיטה. לכן צריך לתת לפני ט"ו באב, כדי שספירת שנות עורלה יהיה כבר השנה. זה כאשר מדובר על נטיעת אילן מאכל גלוי שורש, כלומר בלי אדמה. כאשר מדובר על נטיעת אילן מאכל בגוש אדמה, כאשר מדובר על גוש אדמה, כלומר גוש שיכול לקנות בו שבועיים, ובדרך כלל כשאנשים קונים עצים במשתלה, הם קונים אותם בגוש. את זה אפשר לתת עד כפתת באב, כי יש כבר קליטה, זה כבר נמצא בתוך אדמה, צריך רק חודש, שאני עכשיו כשנה, ט"ו באב מבוסס על זה שזה 30 יום חודש, ועוד שבועיים לקליטת הצמח. אבל כיוון שזה כבר בתוך אדמה, אז לא צריך את השבועיים, אפשר עד כפתת באב. ואתמול קיבלתי שאלה, מישהי שאומר, תראה, אני לא יודעת גם עכשיו אם כפתת באב אני ידע, היא מכינה גינה, היא רוצה יותר עד ראש השנה. אז אמרת, את יכולה לקנות במשתלה עץ. לעשות חור בשקית שיהיה מעל 2 סנטימטר, לשים את השקית על אדמה, לא משנה איפה, בגינה, באיזה מקום. אם עשית את זה, שנות עורלה מתחילות עכשיו. כאשר יתקרב ראש השנה, לפני ראש השנה תקחי את העץ בתוך הגינה ותשתלי איפה שאת רוצה. אבל כיוון ששנות עורלה כבר התחילו. מתי הם התחילו? באותו רגע שעשית חור ושמת אותו על האדמה, את הפלסטיק הזה, את ה... עם הגוש, ממילא זה בסדר ואפשר לשתול עד ראש השנה. אבל בדרך כלל, אילן מאכל הוא בא בגוש אדמה, שותלים אותו עד כפתת באב, זה המצב הנורמלי, חודש לפני ראש השנה. כאשר מדובר הדבר הבא על עיננות סרק, עיננות יופי, שאדם שותל, כיוון שבדרך כלל גם זה בגוש אדמה, אפשר לשתול עד השמיטה. אם אדם שותל ירקות, אז הוא צריך שתהיה נביטה לפני השמיטה, שזה יצא קצת מהאדמה לפני השמיטה, כל זה אם הוא שם זרעים, אם הוא שם שתיל ירק בגוש אדמה, יכול לשים עד ראש השנה. פרחים, היום כמעט כולם קונים פרחים בגוש אדמה, גוש ושותלים, מותר לשתול פרחים עד ראש השנה, ומומלץ לשתול פרחים רב שנתיים. אם אתם שותלים פרחים רב שנתיים, תהיה לכם גינה יפה, כי זה יפרח במהלך השמיטה, אז כדאי לשים לב בבית, בגינה, בכל מקומות, שיהיו פרחים רב שנתיים. דשא, אמרנו שכדאי לשתול, לא כדאי, צריך לשתול מוקדם מספיק לפני השמיטה. דשא זרעים, אם אדם רוצה לעשות עכשיו, צריך כבר עכשיו לזרוע, ואפילו לשים עוד קצת זרעים, אולי עוד איזה שליש זרעים, כדי שעד השמיטה כל הכיסופים המשמעותיים כבר יגמרו, ואחרי זה זה יהיה רק לנוי. כאשר מדובר על דשא מרבדים, זה אפשר עוד חודש לפני השמיטה, ונשאט עד חג שבועיים לפני השמיטה, אבל בכל אופן מי שרוצה לשים דשא שיעשה את זה מוקדם, אלא אם כן זה דשא סינתטי, כן, ואז זה כבר לא בעיה. דישון, אמרנו קודם שכדאי לדשן לפני השמיטה בדשנים שהיא תהיה תמס, היא תהיה שחרור, כדאי להכין את ההשקיה ולכוון אותה לפני השמיטה, לרסס ריסוס מונע נביטה וכולי, כדי לצמצם כל הסבים שוטים בשמיטה. בצורה הזאת אפשר בעיקרון להגיע לגינה יפה בשמיטה, לגינה אפשר להגיע לגינה יפה בשמיטה, לגינה ששומרת כל הלכות שמיטה, מצד שני היא גינה יפה. בדיוק עכשיו דיברו איתי, יש במרכז האקדמי לב, יש עכשיו גינה יפה, שדרה כזאת, יפה יפייה, שעושים שם בין בית המדרש למעונות, אז גם שם כל השתילה עכשיו, דשא או דברים כאלה אם רוצים לעשות, כמובן צריך לעשות מהר, אבל כל העצים, כיוון שבעיקרון מדובר על עצי סרק, זה בגוש אדמה, אז זה אפשר לעשות, כמו שאמרנו, עד ראש השנה. כלומר, למעשה, אם אני מסכם במשפט, כל עוד מדובר על גוש אדמה, וזה הדבר הנורמלי, את כל העצים, את כל הפרחים, הכל אפשר עד ראש השנה, חוץ מעצי פרי, שזה עד חודש קודם. אז זה סיכום ככה ממש עד רגל אחת. אני רוצה לעבור להציצים בזריזות, אני אדבר עליהם ממש בזריזות, ואז נוכל לראות אם יש לאנשים שאלות. כאשר אנחנו מדברים על עציצים, אני אפתח לכם רק מצגת, שנייה, אנחנו ניקח, טוב, אני לא אעריך, רק ממש רק את היסוד. העניין של הציצים בבית הוא קשור לעניין של חממות ומצעים מנותקים. בתלמוד ירושלמי יש ספק מה קורה אם יש לך גג, אתה שוטל באדמה, אבל יש לך גג. רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית, בית הכוונה גג, אבל בתוך האדמה, חייב באורלה ופטור מן המעשות, הכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרחה יוצא השדה. כלומר, שדה, בית זה לא שדה. אז איפה שכתוב שדה זה פטור בשמיטה. ובשביעית צריכה, הכתיב ושבתה הארץ שבת להשם, הכתיב שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. זאת אומרת, יש ספק. האם מותר לשתול בשמיטה, כאשר יש לך גג, שזה נקרא בית, ואתה שותל בתוך אדמה. מצד אחד כתוב, שדך לא תזרע. בית זה לא שדה. ואז צריך להיות מותר. מצד שני כתוב, ושבת הארץ שבת להשם, וכאן זה ארץ ישראל. אתה זורע עוד בארץ, באדמה. אז גם אם יש גג, זה עדיין ארץ ישראל. איך מכריעים? אומר, בעל פאת השולחן, רבי ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א שעלה לארץ וכתב ספר מאוד חשוב על מצוות עתיות בארץ, אילן שנטעו בתוך הבית, הרי זה ספק אם דוהג בכל דיני שביעית. ולכמן בררתי, דרבינו ואחרונים יחיו דשביעית בזמן הזה דרבנן, ולפי זה הבעיה לכולה. אומר בעל פאת השולחן, כיוון ששמיטה היום דרבנן, לכן, אם יש גג, אפשר להקל, יש ספק בירושלמי, אז אפשר להקל שמותר לזרוע באדמה אפילו, אם יש גג. החזון איש לא הסכים עם זה. החזון איש אמר, עיקר היסוד של פאת השולחן להקל בספק הלדינה אינו מוכה. ויש לומר, כיוון דעיקר הספק בדאורייתא, והזינה לחומרה, ממילא גם לדינה, נזינה לחומרה. אומר החזון איש, זה לא ספק דרבנן. כי הספק הוא בהבנת הפסוקים. כיוון שהספק הוא בהבנת הפסוקים, זה ספק דאורייתא. נכון ששביעית בזמן הזה דרבנן, אבל כיוון שהספק הוא בהבנת הפסוקים, צריך להכריע לחומרה שאסור לזרוע, אפילו אם יש גג, ואז להעתיק את הדין הזה גם לדרבנן. ולכן החזון איש לא מסכים ליתר הזה. אבל אומר החזון איש, אם אתה תזרע גם כשיש גג, אבל גם כשיש עציץ, לא תזרע באדמה, יהיה לך גם גג. וגם עציץ שאינו נקוב, המקל יש לו על מי לסמוך. על פי הדבר הזה, נולד בקיבוץ חפץ חיים, הפתרון של חממות ומצעים מנותקים, שיש חממות, אם יש חממות יש גג, לא שדה, ולא זורעים בשמיטה, אלא בתוך עציצים שמנותקים מהקרקע. איך בדיוק לעשות את זה חקלאות, אני לא נכנס עכשיו, אני יושב הרבה עם חקלאים, היום ישבתי, יש המון שאלות של חקלאים, אבל אני רוצה לדבר על הבית. אם מדובר על בית, יש לך גג מלמעלה, ויש לך עציץ, והעציץ שיש לך, יש מתחתיו צלחת, כיוון שזה עציץ מנותק, כי יש צלחת, וכל הציץ היום שמים צלחת מתחת. יש גם רצפה של הבית, ויש גג, לכן זה מצב מנותק בתוך בית, ואפשר לטפל בהציץ כרגיל, להשקות אותו כרגיל, לדשן אותו כרגיל, להוריד עלים כרגיל, הכל כרגיל. תשאלו אותי, האם מותר גם לזרוע? עקרונית היה אפשר להתיר, אבל אנחנו לא רוצים שיעשו את זה. בחקלאות זורים, בבית יש מה צריך לזרוע בשמיטה, אם יש סיבה מיוחדת אפשר להקל. אבל בעיקרון, הטיפול בהציצים בבית כרגיל. עכשיו רק אני רוצה להגיד, יש כאלה שאומרים שבקומת קרקע, זה לא נחשב מנותק מהאדמה, כי הרצפה מחוברת לבטון שמחובר לאדמה. אבל אם יש תחתית מתחת להציץ, אז אפילו אם אתם בקומת קרקע, אין בעיה, ואפשר להתייחס אליו כמצב מנותק, ותמיד יש תחתית מתחת. אם אתם לא בקומת קרקע, קומה שנייה, שלישית, אז אפילו בלי תחתית זה יהיה בסדר, וזה כמעט לא קורה, אז זה לא כל כך משנה. אם יש לכם עדניות במרפסת, אז עוד פעם, אם יש גג מלמעלה ומלמטה רצפה, אז זה מצב מנותק. אבל אם זה עדניות שיוצאות כלפי חוץ, למשל שאין להם גג, או יש גג והן רואות את הרצפה למטה, זה כמו גינה, מותר לטפל, אבל לטפל לפי הכללים שראינו בגינה, כלומר להשקות כדי לשמור על הקיים וכו', ולא כדי להוסיף. בסך הכל, טיפול בהציצים בבית הוא די רגיל, דברים שאנחנו צריכים לשים לב, אם יש לך הציצים בגינה, אז אתה לא תיקח, יש כאלה שהם מוציאים את ההציצים מהבית, בחלק מהזמן החוצה, שיהיה יותר שמש בחוץ, ומחזירים. יש אישה אחת, היא אמרה לי כל יום, היא מוציאה את הציצים בבוקר, מחזירה אחרי צהריים. רוב האנשים אין להם כל כך הרבה זמן לעשות את זה, בקושי הציצים שלהם שורדים בבית, אבל להוציא בשביל שזה יגדל טוב יותר, זה בעיה, זה אתה לא יכול לעשות בשמיטה. להכניס לתוך הבית אפשר, כי זה אתה מכניס לבית, אבל לא להוציא מהבית החוצה, יש מחלוקת אם אתה רוצה להוציא בשביל סוכה או מקום, ורבים, יש לו עם איזן ונוטה להקל בזה, אבל תמיד גם לפחות כדאי שיהיה תחתית מתחת, לא כדאי, בכל מקרה שתהיה תחתית מתחת, שזה יהיה מצא לא מנותק, אני אומר, גם זה כולה מסוימת, כי זה עדיין רואה שמיים, העלים יוצאים מתחוץ להציץ, אבל בעיקרון, אם המטרה היא לא בשביל חקלאות, ויש תחתית מתחת, זה יותר קל. אנחנו בזה עברנו על עיקרי הדברים, ואם יש שאלות, אני מוכן לענות. אתם יכולים לפתוח את עצמכם? כן?
כן, אפשר לפתוח.
אפשר עכשיו. אז מי שרוצה פשוט יפתח את עצמו וידבר. מישהו מנסה לדבר ולא מצליח?
אז לא שומעים אותך. בדיוק. שים את המשקפיים ותוסיף את המיקרופון.
לא, לא, אתה עדיין סגור. עדיין סגור.
שלום הרב, זה אוריאל.
שלום וברכה.
אני באמת, אכן היום ישבתי עם אדריכלית נוף לגבי כל השתילות והתכנון של השדרה. אז אם אני מבין טוב, אני חייב להזדרז עם הדשק, יש שם מדשאות עם מרבדים. יש לנו גם עצי סרק שם, ששם יש לי קצת יותר זמן, וכל הפרחים והשתילות של הצמחים הלא הרב שנתיים, גם בנושא הזה יש לנו קצת זמן, עד שאנחנו פועלים להגיע עד ראש השנה, נכון?
אז זה נכון. כלומר, העיקר זה הדשא, דשא מרבדים כדאי חודש לפני, ואם נתקעים אפשר עד שבועיים לפני את הדשא מרבדים. כל השאר, כיוון שלא מדובר על עצי פרי, וכיוון שמן הסתם הכל בגוש אדמה, אז אפשר עד ראש השנה.
טוב, מצוין, טוב,
תודה. אוריאל, זה הזמן להגיד לך תודה. מי שלא היה בביקור במרכז האקדמי לב, לא יודע מה הולך, כמה דברים נבנו, כמה בניינים נוספים, וכמה דברים הולכים להיבנות, ממש בתנופה. של בינוי והמון עוד סטודנטים שנמצאים, וברוך השם, בתנופה של בית המדרש, אז יישר כוח, אוריאל.
תודה, תודה.
אם אין עוד שאלות,
מה קורה עם רכישת פרחים, פרחי נוי לבית לצנצנת?
רכישת פרחים, אז כשקונים פרחים בשמיטה, צריך לקנות עם הכשר. כאשר, יש לנו כל הסוגים הרי של, יש היתר מחירה, יש מצעים מנותקים, אני רק אגיד, בלי להסביר יותר מדי, אם קונים פרחים רב שנתיים, אם אתה קונה למשל ורדים, אז יש יותר סיבה להקל ולקנות מיתר מחירה, אפילו למי שלא רוצה להשתמש כל כך מיתר מחירה. כי לא זרעו את זה בשמיטה. אם מדובר על פרחים חד שנתיים, יותר טוב להיעדר ולקנות מצעים מנותקים, אם כי יש על מה לסמוך, גם לקנות ביתר מחירה, אבל בוודאי שצריך הכשר. או על זה או על זה צריך הכשר. וכשיש הכשר, אז אפשר לקנות, כמו שאמרתי, רב שנתיים זה תמיד עוד יותר טוב, ואם זה מצעים מנותקים, אז גם חד שנתיים זה ממש מהדרין.
תודה רבה.
בשמחה, ואני נתתי הכשר, אני לא יכול להגיד שנתתי הכשר, אסור לתת הכשר היום, נתתי אישור למשתלות עצמונה. משתלות עצמונה באו אליי לפני 14 שנה, כשעזרתי לאנשי גוש קטיף לחזור לעבודה עם תעשו קטיף, אז נסעתי לעצמונה. והייתי במשתלות וראיתי את כל הדברים, עכשיו הם באו אליי, הראו לי את כל הדברים, אז זאת למשל דוגמה למשתלה שרוב הדברים הם מצעים מנותקים שם, יש להם סחלבים, ורוב הדברים מצעים מנותקים, ויש עוד הרבה משתלות כאלה, יש עכשיו משתלה שהתקשרה אליי מרמת גן, שאמורה לשלוח לי סרטים של המשתלה עוד מעט, ואני רוצה להגיד לכם, רק לסיום, בסך הכל, כמו שאמרתי, מי שרוצה להקפיד על יחוד שמיטה ושיהיה לו גן יפה, זה לא בעיה. יש לפעמים מקרים שיש בניין דתיים, אנשים לא דתיים, ומתעקשים, מגנן רוצה לשתול בשמיטה, לזרוע בשמיטה, אז יבוא בן אדם, יגיד לו, תשמע, אני יגיד לבעל הבית, לבעל הבית, אני לא אשלם על הגינה, על הגינה בשמיטה. האם זה מספיק? יש כאלה שאומרים שזה לא מספיק בגלל שעדיין הגינה שייכת לך, והאדמה שלך לא שבתה. אז כדאי ללכת לפני שלושה אנשים, שעשו את בית נסת, לא לעשות לפני הגינה דווקא, לא חייבים, השכנים לא צריכים לדעת, ולהפקיר את החלק שלך בגינה. להגיד, אני מפקיר את החלק שלי בגינה, ואז גם אם הוא יעשה, לא יעברו פה על איסור. ואני רוצה להגיד לכם, כל גנן שישבתי איתו, אם הוא שומע את הכללים, הוא אומר, וואו, אני יכול לעמוד בזה. אני ישבתי אתמול, עם הגן הבוטני בירושלים, אתם מבינים, גן הבוטני בירושלים זה מקום ענק, ענק, והכל עוסק בפרחים ובשתייה, כל הגן הבוטני, מקום מאוד יפה, מי שלא היה. לפני 7 שנים ישבתי איתם, והצלחתי לשכנע אותם לשמור שמיטה, ואז גם עשינו שם פארק שמיטה. הם הזמינו אותי מחדש, גם דברים השתנו בגן הבוטני, וגם זה דור אחר, דור אשר לא ידע את יוסף, יש שם מנהלים, מנכ"ל חדש, זה לא מכירים אותי, אבל ישבתי איתם, והגענו לסיכום שהגן הבוטני גם השנה בשמיטה הזאת ישמור שמיטה. אתם מבינים, זה דבר מדהים, צריך לדעת, זה מרגש מאוד. הגן הבוטני בירושלים, שנים הוא לא שמר שמיטה. לפני 7 שנים הוא שמר, בעזרת השם הוא ישמור עכשיו. הם צריכים לעשות כל מיני דברים, זה לא יהיה קל, אבל בסדר, הם מוכנים. הם מוכנים לעשות את זה ולעשות את זה, ובעיקרון הדברים אפשריים, אפילו בגן הבוטני, בטח בגן שלנו, שואלים פה אם מותר להעביר פרחים מהציץ להציץ בתוך דירה בקומת קרקע או מהציץ להציץ בתוך מפסן חוסה. אם מדובר גם על גג וגם על רצפה, בעיקרון מותר, אבל אם זה לא קומת קרקע, אפשר לכתחילה לקחת, להעביר, זה לא בעיה. אם מדובר על קומת קרקע, יש כאלה שמתירים, אם רוצים להחמיר יותר, אז כדאי לשים ניילון, מפת פלסטיק על הרצפה, או לשים את העציצים על שולחן, ואז להוציא את האדמה, להעביר להציץ להציץ, לשים צלחת מתחת, ואז להחזיר אל הרצפה. מוריי ורבותיי.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
למעשה שתי שאלות. אם רוצים לזרוע בבית, בדנית, בתוך הבית, לזרוע עגבניות למשל, האם זה מותר? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם בחצר ישנם עשבים שוטים, שגדלו פרה, זה לא גינה, זה חניה, חניון. האם מותר לנקש אותם בשמיטה?
אז התשובה היא כזאת, לגבי העשבים השוטים, אם זה חניה, אין שום בעיה לנקש, כי זה למטרת נוי, וכולם רואים שזה מטרת נוי, אפשר לנקש. בחניה, אין שום בעיה. לגבי בבית, אם אתה עושה את העגבניות האלה כדי לאכול, ומדובר כמובן שיש לך גג מלמעלה, וכמו שאמרנו, מצה מנותק מלמטה, שיש רצפה וזה עם תחתית, אז אתה יכול אפילו לזרוע את זה בשמיטה. אבל אם אתה עושה את זה רק ליופי, עדיף בבית לא להתעסק עם זה בשמיטה, לא להתחיל לשתול בשמיטה.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
לגבי הגן הבוטני על שמיטה, יש את הגן הבוטני ויש את המשתלה. אתה מתייחס רק לגן או שגם למשתלה? זה לא יהיה לבלבול.
אז אני בודק שם את הכל. יהיו חלקים בגן הבוטני, שבמקום שצריך לשתול בעיקרון, אנחנו מנסים לעשות שיש שם גג ומצה מנותק. ועל ידי כך לפתור את הבעיה של השתילה. יכול להיות שיהיו חלקים מסוימים שאולי תהיה לנו בעיה, מעט חלקים, בחלקים האלה יעשו יותר מחירה, והשתילה תעשה על ידי גוי ולא על ידי יהודי.
אוקיי, תודה.
נעים של הרב קוק.
הרב, שתי שאלות קצרות. לא נשאר ברור לגבי בית בקומת קרקע, שיש רצפה על בטון, כמו שאמרת, מרצפות או אבנים על בטון. אם אני מבין נכון מה שהרב אומר, בכל מקרה כדאי לשים שם ניילון או כדאי לשים משהו, כי אין לזה דין של מצה מנותק בקומת קרקע?
תראה, לא, הניילון זה היה למישהו שרוצה להעביר מהאדמה, מהציץ. אדם רגיל, סתם יש לו הציץ בבית. הוא לא צריך שום דבר, לא צריך ניילון. רק תחתית מתחת להציץ. כל אחד יש לו תחתית, אחרת המים ילחדקו לך את הרצפה.
אז זו נקודה השנייה שרציתי לשאול. לא כל הציצים הם עגולים בצורה שאנחנו מדמיינים של הציץ עגול על צלחת. יש הציצים שלמשל הם ארוכים, הם יושבים על רגליים יצוקות, ואז בעצם השאלה היא אם צריך את הצלחת לשים מתחת לחורים, או שזה חייב להיות מתחת לכל הציץ.
הצלחת צריכה להיות מתחת לחורים. העלים שיוצאים החוצה, אמנם יש מחלוקת ראשונים, אם גם הם אסור שיראו אדמה, אבל זה אם אתה נמצא בחוץ, בגינה בחוץ, אבל בתוך בית, כיוון שיש רצפה, אפילו שזה קומת קרקע, כיוון שזה הכל לחומרה, כי כבר יש רצפה שחוצצת, אז לכן דיינו להחמיר לגבי החורים, ולא צריך להחמיר לגבי הנוף, לגבי כל שאר הדברים שיוצאים מחוץ להציץ.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה. מוריי ורבותיי, שמחתי להיות כאן איתכם הערב, שמחתי גם על השאלות. תראו, זה באמת מאוד מרגש, אנחנו נמצאים בשמיטה, גינה של שמיטה, אלפי שנים, עם ישראל לא התעסק עם הדברים האלה, כמו שאמרתי גם פעם שעברה, זה סימני גאולה, אנחנו פה בארץ ישראל, מדינת ישראל, מדהים, איזה זכות יש לנו, אז גם אם זה קצת מאתגר, לא נורא מאתגר, וזה בטח שווה את הזכות הגדולה שיש לנו. אני שמח לראות כאן אנשים יקרים מכל מיני מקומות, מוועד מנהל וחבר נאמנים ועובדים, וכל מיני אנשים מקסימים שאני, וכמובן הנשיא והרקטור, אז אני לא אומר עכשיו, לא עובר על כולם פה עכשיו, אבל שמחתי מאוד, זה כיף להיות בשיעור זום פה, לשבת בלשכה שלי באלון שבות, ולראות אנשים יקרים שאני אוהב, שעובדים פה בצוות שלנו, אז לכולכם, בעזרת השם, שתהיה הצלחה גדולה, גם בחיים הפרטיים שלכם, וגם הדברים המדהימים שאתם עושים עבור המרכז האקדמי לב, גם אורי וירצבורגר ואשתו, אנחנו רואים כל הכבוד פה, באים, מנהלים, אז יישר כוח גם לכם, ליעזר יסרזון וכל שאר האנשים שנמצאים פה איתנו, אז לילה טוב לכולם, זה גם משודר בצורה ישירה ביוטיוב, אז יש כאלה שרואים את זה דרך שם, וזה גם יעלה לאתר שיהיה אפשר לראות אחרי זה, אז תודה לכולם, לילה טוב ולהתראות לכולם. נראה לי שכולם סגורים, איך שאני לא יודע למה.
ישר כוח, תודה רב.
שאלה לרב, אם ימשיכו להיות שיעורים כאלה בנושאים אקטואליים גם בעתיד?
אם תרצו, אנחנו נמשיך. אנחנו קודם כל נעשה עוד שני שיעורי שמיטה, אבל יותר לקראת ראש השנה, כי עכשיו יוצאים לפגרה העולם. אבל אם תרצו, אפשר לעשות אולי פעם בחודש איזה שיעור בנושאים אקטואליים, בשמחה רבה. אז אם רוצים, כדאי לפנות אליי, למרכז האקדמי לב, לנשיא שם, אנחנו, אני חושב שזה יכול להיות רעיון טוב. בכוח. להתראות לכולם.
טוב, כל טוב.
תודה רבה.
להתראות, משפחת פירס, להתראות לכולם.